הגענו לדף עינדל עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, איבעיה להו, מה הוא למנות בו ראשון ושני? שואלים על בן פקועה, עד כמה אנחנו מחשיבים את הבן פקועה כגוף נפרד מהאימא? אם התמאה האם אחר שחיתה מאב התאומה, אז רק היא נעשית ראשון לתאומה והבן פקועה נעשה שני לתאומה, כי הוא נוגע בה, או שנחשבים כגוף אחד, שניהם נעשים ראשון לתאומה. רבי יוחנן אומר, מונים בו ראשון ושני, כלומר, הבן פקועה זה שני לתאומה, ורבי שמעון בן לקיש אומר, אין מונים בו ראשון ושני, אלא גם הוולד מקבל את אותה דרגה של האם. נעשה כי אגוז המתקשקש בקליפתו, כמו שרואים אגוז בשל וקליפתו בגוף אחד לגבי תאומה, אותו דבר גם לגבי בן פקועה והאימא. אתווי רבי שמעון בן לקיש ורבי יוחנן לבשר, למדנו במשנה, בדף עין בית, אם הוציא עובר את ידו ממעי אמו, ושחט אדם את האם, ואחרי זה חתך את היד היוצאת, אז הבשר של העובר, שישאר בתוך הרחם בזמן השחיטה, תמי משום הגעד נבלה, דבר רבי מאיר, וחמיום יגעד טריפה שחוטה. בכל מקרה, אם החלוקת שבשר העובר מקבל תאומה מסוימת מכוח מגעו באיבר היוצא, כדי שהאוכל יקבל תאומה, הוא צריך לקבל הכשר תאומה. בשלמה לדידה ומדמינה אחד גוף ההוא, היינו דהתקשר בדם הדימי. לפי שיטתי אומר יש לה, כשהם נחשם גוף אחד, הוכשר הבשר העובר לקבל תאומה מכוח הדם שיצא מאימו בשעת השחיטה. אבל לדידך, לפי שיטתך, שהאם והעובר נחשם שני גופים נפרדים, במה התקשר, במה הוכשר בשר העובר לקבל תאומה? אמר לי בשחיטה, בשחיטה עצמה, כדעת רבי שמעון. דעת רבי שמעון בדף ל"ג, מעשה השחיטה עצמו מכשיר את הבשר לקבלת תאומה, גם אם לא יצא דם. אית ורבי יוחנן ריש לקיש, עכשיו מקשר רבי יוחנן ריש לקיש, עבר בנהר, יש ברייתא לגבי בן פקועה שיצא חי מאמו לאחר השחיטה וגדל, אם עבר בן פקועה בנהר ונרתע במים הוכשר לקבל תאומה, אם הלך לבית הקוות, נטמע בתאומת מת. פה הברייתא מלמדת שאף על פי שבדרך כלל אין בהמה מקבל תאומה מחיים, בן פקועה אכן ראוי לקבל תאומה, מכיוון שהוא מותר באכילה בלי שחיטה, הוא מוגדר כאוכל אפילו בחייו. אומר רבי יוחנן בשלמה לדידה מנת רי גוף איננו משום הכי הוכשר אין לא הוכשר לא. אבל לדידך דמות אחת גופה, שאתה אומר בעצם שבשר האם והעובר נחשבים גוף אחד לגבי תאומה וטהרה, למה הוא צריך לעבור בנהר כדי להתקשר לקבל תאומה? הרי התקשר בדם הדימי ובכל מקרה הוכשר בדם אמו. אומרת גם בשחיטה יבשתה. הברייתא עוסק לפי ריש לקיש בשחיטה יבשה שלא יצא דם, ולא כרבי שמעון, זה לא כדעת רבי שמעון שאומר שהשחיטה עצמה היא מכשירה. מן תנא, מי הוא התנא, הסובה שבן פקועה עבר בנהר הוכשר, הלך לבית הקברות נטמע. אמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי, דתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי יוסי הגלילי, בן פקועה שנגע בתאומה מטמא תאומת האוכלים אפילו בחייו, וצריך עכשיו לקבל תאומה. וחכמים אומרים, אינו מטמא תאומת האוכלים כי הוא חי, וכל דבר שהוא חי לא מקבל תאומת האוכלים. כלומר, חכמים חולקים על העמדה שהוא נחשב כאוכל בחייו. רק רבי יוסי הגלילי אומר שמכיוון שלא טעון שחיטה, הוא נחשב אוכל גם לגבי קבלת תאומה. ואז רבי יוחנן תם, רבי יוחנן הולך לטעמו, שאמר רבי יוחנן, רבי יוסי הגלילי ובית שמאי אמרו דבר אחד, שניהם סוברים אותו דבר, שבעל חיים המותר באכילה בלא שחיטה, נחשב אוכל עניין קבלת תאומה גם בחייו. רבי יוסי הגלילי אומר, הדמרן, זה מה שראינו, בית שמאי אומר, לגבי דגים, דתנן במשנה באוקצין, דגים הם עתה מקבלים תאומה, בית שמאי אומרים, אישי יוצוד ויצאו מהמים, מכיוון שדגים לא טעונים שחיטה, מי שאש ניצוד ורואים אותו כאילו הוא כבר מתו, לכן נחשבים אוכל למרות שהוא עדיין חיים, ובתהילה אומרים לו, מי שימותו בפועל. רבי עקיבא אומר, מי שאש שאין יכולים לחיות. אז רבי יוחנן אומר, שדעת בית שמאי, שדגים מקבלים תאומה ומחיים, כי לא מקבלים לא טעונים שחיטה, בעצם מקבילה לדעת רבי יוסי הגלילי לגבי בן פקועה. שגם הוא אומר שבן פקועה מטמא מחיים, כי הוא ראוי לאכילה בלי שחיטה. מהי ביניהם? מה ההבדל המעשי ביניהם? אמר רבי יוחנן, דג מקרטע אי כביניהם. ההבדל ביניהם לגבי דג שמפרפה ונותן למות. הוא נמצא כבר זמן רב מחוץ למים, עד שהגיע למצב שאפילו יוחזר עכשיו לתוך המים, לא יוכל להמשיך לחיות. בית הלל אומרים שגם במצב כזה לא מקבל תאומה כל זמן שהוא עדיין חי, ורבי עקיבא אומר שמכיוון שהגיע למצב שלא יוכל להמשיך לחיות, גם אם יוחזר למים, עכשיו כמעט מקבל תאומה. זה לגבי ההבדל בין בית הלל בין רבי עקיבא. בית הלל אומרים מי שימות, רבי עקיבא אומר משעה שאין יכולים לחיות. ביי רב חיסדא, אם נולדו בדגים סימני טריפה, מה הדין? אם נולדו בדגים שלא יצאו מהמים סימני טריפה, מה הדין לגבי רבי עקיבא? האם דגים אלה מקבלים תאומה מחיים או לא? טיבאי למאן דאמר טריפה חיה, טיבאי למאן טריפה אינה חיה. יש מקום להסתפק בזה, גם למאן דאמר שטריפה יכולה לחיות זמן רב, וגם לגבי מי שאומר, טריפה לא יכולה לחיות, אלא זמן מועט. טיבאי למאן דאמר טריפה חיה בהמה, הוא דנפש חיה יותר, רק בהמה יכולה לחיות, אף על פי שנולדו בה סימני טריפה, כי יש לה כוח חיים רב, אבל דגים, דלא נפש שחיותה היו, שאין כוח החיים שלהם רב, הם חלושים בטבעם, לא יכולים לחיות. לכן כל דג שנולד בו מומה, עושה אותו טריפה, נחשב מיד כמת, ויכול לקבל תאומת אוכלים. עוד אם אני אומר, אפילו מאן דאמר טריפה אינה חיה, אני מילי בבהמה שיש ממינה שחיטה, ודגים שאין ממינה שחיטה, ואין כל איסור באכילת דג טריפה, אז לא, כי הרי אין ממינה שחיטה, לכן גם דג שנולדו בסימני טריפה ועתיד למות, אין לעובדה זו משמעות הלכתית לגביו, ועדיין לא מטמא תאומת אוכלים, הוא מת כמעט תיקו. עכשיו הגמרא פה דנה לגבי איסור חלב בעובר שלא נשחטה עמו, בהמה שהטילה נפל, עובר שלא קלו חודשיו. נחלקו לגבי על החלב שלו, רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה רגילה, יש בו איסור כרת. ורבי שמעון לקיש אומר חלבו כחלב חיה, כלומר אם בו איסור כרת של חלב, ולא אסור אלא מצד נבלה. אז רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה אוויר הגרים, כלומר יציאתו של העובר לאוויר העולם גורמת שיקרה בהמה, לכן כיוון שנולד עובר זה לאוויר, חלבו אסור כבהמה גמורה, למרות שלא קלו לו חודשיו. ורבי שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה, אומר חדשים, חודשים גרמיה, חודשים גורמים, כלומר עובר קרוי בהמה רק בהשלמת החודשי בורו, בנוסף ליציאתו לאוויר העולם, שבשניהם תלוי הדבר. מכיוון שלא קלו חודשיו, אין בו איסור חלף. אי כדאמרי, נוסח אחר של המחלוקות, המחלוקת הזאת, כל אחד לא קלו חודשיו, לאו כלומו, לא קרוי בהמה, למרות שיצא לאוויר. כי פליגי היכא דהושיט ידו למעי בהמה מעוברת, ותלש משם חלב של עובר בן תשעה חי ואכל. רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה חודשים גרמי, לכן למרות שלא יצא עדיין לאוויר עולם, חלבו אסור בקרי כי נשלמו חודשיו. רבי שמעון מלאגיש אמר חלבו כחלב חיה חודשים ואווירה גרמו, מכם שעוד לא יצא לאוויר עולם, אין בחלבו איסור כרת. עת ורבי יוחנן רבי שמעון מלאגיש, מה חלב ושתי קלות אמורות באשה מוצא מכלל שליל, אף כל מוצא מכלל שליל בשלום, אני יודע, אני אצטרך קרא למיעוט, אני יודע, מה יצטרך? פה יש ברייתא בתורת כהנים, נין שמקריבו בהמה מעוברת, לא מקטירים על המזבח גם את החלבים של עוברה, אתה עומד לגבי קורבן האשם שצריכים להקטיר על המזבח את החלבים ושתי הכליות. לכאורה ציווי מיותר, למדנו לגבי קורבן שלמים, אפשר ללמוד מכאן וחומר, רודים באשם, מה אלא אצל האשם בעלי מלאותן, ומה חלב ושתי כליות אמורות באשם מוצא מכלל שליל, נתמד להם חלב של שליל, של עובר, שהרי האשם בא רק מהזכרים ולא שייך בו עובר, אז אף כל הקורבנות, אפילו אלה באים מן הקיבה, החלב שאמרו בהם מוצא מכלל שליל, חלב שעובר לא קרב כלל הגבוה. בשלום הדידי, כך אומר רבי יוחנן, שומש שחודשים בלבד גורמים להם, אנו תצטרך קל למיעוט, לכן צריך פסוק בעצם למעט חלב ששלולי מהקרבה, למקש נמצא עובר בן תשע חי במאי קורבן של נקבה. מכיוון שעובר זה קרוי בהמה, היינו אומרים שמקטירים את החלב, אבל לפי שיטתך, שגם בן תשע חי לא קרוי בהמה עד שיוולד, שצריך גם להעביר העולם לא רק חודשים, אמרי צריך, למה צריך בכלל קרא למעט? אמר לי, תם הדידי, נמי מאחה, שיטתי אכן מכאן, ממה שמעתה התורה, חלב ששלים מהקרבה, משם נלומד שאין לו שם חלב, אפילו נהיה ניסור אכילה. כלומר, גם לשיטתי הוא צריך המיעוט. לי כן, באמת היינו אומרים שחלב הזה שבן תשע חי, הוא חלב וכל דבר, וחייבים להקריבו על המזבח. והיא כדי אמרי, נוסח ההפוך של הקושי, הייתי ורבי שמעון מלאקיש לרבי יוחנן, מה חלב ושתי כליות אמורות באשם, מוצא מכלל שליל, אף כל מוצא מכלל שליל, כלומר, אם יקריבו נקבה מעוברת, אין מקטירים את החלב של עובר, בשלום על ידידים שואחים מעט הקרחמלה, משיטתי שחלב של עובר לא קרוי חלב לשום דבר, לכן התורה מיעתו מהקרבה, זה המקור שיטתי, לדידך להיקרב, לכאורה שיקרב למזבח, אמר לי, מידי דהבה, מחוסר זמן, וזה ענה, אמר לריש לקיש, אומר רבי יוחנן ריש לקיש, מצינו פסול הקרבה בדומה לזה, לגבי מחוסר זמן, שהתורה אסרה להקריב בהמה עד יום השמיני לדעתה, אף פי שלדעת הכל קרוי היילוד בהמה, קלו חודשה ויצא לאוויר העולם, בכל מקרה פסול הקרבה עד שהגיע זמנו ביום השמיני, אז יש פה תקדים. גם אני יכול להגיד על מה שפסלה התורה חלב ושלילים מהקרבה, אף על פי שחלב הוא נהיה ניסור אכילה, עדיין אין זמנו להיקרב. זה כמו מחוסר זמן. עוד דין לגבי בן פקוע. אמר רבי ימי, השוחט את הבהמה הטרפה ומצא בה, הוא בר בן תשע חי. אז לדברי האוסר מתיר, לדברי המתיר אוסר. כלומר, לדברי האוסר, רבי מאיר, שהוא אומר שבמשנה שבן פקוע שמצא במאי אמו, כלומר, אם מדובר בן פקוע כשרה, אסור לאכול אותו עד שישחט בעצמו, פה הוא יתיר שנמצא במי טריפה, די שחיטת עצמו, אפשר להשחוט, והוא מותר. מכם שלא הועילה לו שחיטת אמו, אז הוא כמו במה רגילה, שהשחיטה מתארת אותה. אבל דברי המתיר, לפי רב יהודה, שאומר שבן פקוע נמצא במי מוקשרה על ידי השחיטה של האם, אוסר ולד כי במי טריפה, כי הטריפה אסורה, אז גם הוא, גם העובר אסור. ורב אמר לו, אפילו לדברי המתיר, נמי מותר לאכול את הנמצא במי טריפה די שחיטת עצמו, כי ארבעה סימנים עכשיו ברחמן התורה הכשר ארבעה סימנים בבן פקוע, כלומר, ניתר באיזה שני סימנים שישחטו, או בכלב הוושת שלו, או בכלב הוושת של אמו, לכן אם הוא רצה, אוכלו בשחיטת אמו, ואם שחיטת אמו לא יכולה להועיל לו, כמו שהיא טריפה, שוחטו הוא מותר. אמר רב חיסא, שוחט הטריפה ומצא בבן תשע חי, העובר טעון שחיטה, להטיל אותו באכילה. ולכן, חייב על זה, מנתינת זרוע נחליה עם מלכיבה לכהן, שכי שחיטתו שחיטה, ואם מת בלא שחיטה, טהור מלטמא במסע, לא מלטמא בכדי נבלה, ששחיטת אמו הטריפה הועילה לו. לפחות בעניין הזה. רבא מקשה בדברי רב חיסדא, אמר לרבא טעון שחיטה כמען כרבי מאיר, ואם מת טהור מלטמא במסע כמען כרבנן, אומרת הגמרא, כלומר, אתה לכאורה סותר את עצמך, אומרת הגמרא, הוא לטעמך, לפי שיטתך, זאת אומרת, הדין טעון שחיטה מוכרח, דווקא לפי רבי מאיר, עד תנא רבי חייא, השוחט הטריפה במצה בן תשעה חי, טעון שחיטה וחיה בזרוע לחיים וכיבה, ואם מת טהור מטמא במסע, טעון שחיטה כמאן כרבי מאיר, אם מת טהור מטמא במסע כרבנן, אז גם הברייתא עצמה, לכאורה דיני הברייתא, סותרים זה את זה. אומרת הגמרא, לא קשיא, רבי חייא, אם כבר מצאו מת כמר, דחה קשיא, לפי רבי חייא זה לא קשה. אם מת, לא התכוון למקרה שימצא בן תשעה חי מאימו ומת לאחר שהוציא אותו, אלא אם כבר מוצאו מת כמר, התכוון לומר למקרה שימצא עובר מת כבר ברחם אימו. אז אפשר לבאר כל הפרט בשיטת רבי מאיר, הוא מודה רבי מאיר, בן תשעה מת, ניטל לשחיטת אימו. לכן כאשר האם התרפה, מועילה שחיטתה לטהר את העובר המת מטומאה נבלה, כאחד מאיבריה, ולפי שיטתך קשה, כששאלתי את דבריך, לא השאלת לי שכוונתך בדינך האחרון, לעובר שימצא מת במאימו, כמו שאני יכול להסביר את הברייתא. אמר לדידינא מלוקה שארבעה סימנים עכשיו ברחמנה. אומר פה רב חיסדא, דרבה, גם עליי לא קשה, התורה הכשירה ארבעה סימנים שחיטת בן פקוע, או שני הסימנים שלו, או השניים של אמו, לכן אם העובר עדיין חי, ניתר בשחיטת עצמו. ואם מת, מועילה לו שחיטת עמו, נטהר אותו, מטהר טומאת נבלה. כיסה לרבי זרע, כשהוא עלה לארץ ישראל, אשכחי רבי אסי, את רבי זרע דיאטי וקרמל האשמטה, שהוא עוסק בסוגיה הזאת, אמר לישר וכן אמר ביוחנן. כלומר, הוא אמר את השמועה הזאת של רב חיסדא, שבן תשעה שימצא חי במאי טרפה, ניתר בשחיטת עצמו, אפילו בשיטת חכמים, ועל זה אמר לו ישר, יפה, וכך אמר גם רבי יוחנן, וכך שמעתי רבי יוחנן, שארבעה סימנים מההכשר התורה בבן פקועה. מכלל דפלג לרבי שאומר לה, כי משמע שריש לקיש חולק עם רבי יוחנן אמר אחרת, אמרת גם מי ששהה ושי לבישתיק לרבי שלקיש, שימתין בשתיקה לאחר שמעתי ורבי יוחנן, בינתיים בעצם יצאתי רבי ככה רבי אסי אומר, בית המדרש ולא שמעתי אם הוא חלק עליו לא. ויגדענו מי שתהה ושתה ושתה כלי. שלקי שתה מים בשעה שאמר רבי יוחנן ולכן שתה. בינתיים יצאתם את המדרש, ככה הוא אמר ולכן לא שמעתי. אז מה שאתה שואל, אם רבי שאומר לקי שומע, אם הוא חלק על רבי יוחנן בזה, אני לא יודע למעשה. עוד דבר למדנו במשטר, רבי שאומר שזה אומר, הוא בר שימצא חי במי אמו לאחר שחיטה, אפילו הוא גדל והוא עתה בן חמש שנים וחורש בשדה אמו, אז השחיטת אמו, הוא חורש בשדה, שחיטת אמו מטהרת אותו. לכאורה זה תנא קמא. היינו תנא קמא, אמר רב כהנא הפריס על גבי קרקע איכא בנהר. המחלוקת ביניהם, נגיד שעמד הילוד על פרסותיו, הלך על גבי קרקע. לפי תנא קמא, היתר לכל בן פקוע לא שחיטה, רק אם לא הפריס על גבי קרקע. משלח הילוד, טעון שחיטה מדרבנן. למה? גזרה שם יהיו אחרים שלא יודעים שהוא בן פקוע, שאוכלים אותו בלי שחיטה, ויבואו להתיר גם במה רגילה בלי שחיטה. למרות שמדרבנן זה מותר. ועל זה חולק רבי שמעון, הוא אומר, אפילו בן חמש וחורש בשדה, מותר לאכול בלי שחיטה. הרב משער, אמר רב משער שלדברי האומר שחוששים לזרע אב, בן פקוע הבעל בהמה מעליתה, אבל עד אינו תקנה. כלומר, פה מדובר פה על בן פקוע שגדל, הוא בעל בהמה אחרת והוליד ממנה. אז לדברי חניאנה שאומר שחוששים לזרע אב, כמו שוולד הבהמה מתייחס אחר אמו, כך מתייחס גם אחרי אביו, זאת דברי חניאנה, בן פקוע שגדל, שבעל בהמה מעליתה, על בהמה רגילה, שלא בת פקועה, והוליד ממנה בן, אבל עד אינו תקנה להתיר אותו באכילה. מצד אמו נידון כי בהמה רגילה, שטעונה שחיטה. מצד אביו אין שחיטה שייכת בו, אביו שהוא בן פקועה כבר ניתר בשחיטת אמו, אז אי אפשר לשחוט אותו, מילא אין לו תקנה. פה הגמרא חוזר למחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון שזו, אמר רבי, למרות שתנא קמא מצריך שחיטה מדרבנן מכיוון שהפריס בין הפקועה לגבי קרקע, הכל מודים בקלות בין פקועה שמותר, כלומר כולם מסכימים בקלות שהוא בן פקועה, שימצא במי אמו שחוטה, ולד חי שפרסותיו קלוטות, לא חלוקות לשתיים כמו במה תאורה רגילה, שמותר לאכול אותו בלי שחיטה כשרה, למרות שהפריס על גבי קרקע, מהי טעמה? כל מי תדתמיע עמיד כדחיר לאין, שכל דבר שהוא משונה ולא רגיל, אנשים זוכרים אותו. כאן שהוא נולד קלוט לפרה, שהוא דבר שלא מצוי, אז יוצא עליו כל מאז שהוא נולד, וכולם אומרים, קלוט זה לא בן פקועה, לכן בעצם אין פה גזרה מדרבנן, שיבואו להתיר במות בלי שחיטה. איך דאמר רבי, כל מודים בקלוט בן פקולתה, בן פקועה שמותר, מהי טעמה? תראי תמי עמיד כדחיר לאין, מכיוון שיש שני דברים משונים, אנשים זוכרים. לכן, שגם האם וגם לדעה הם קלוטים, כולם יזכרו שהוולד זה בן פקועה. ולא יתאו להתיר אותו בגלל שבלעו בהמות אחרות בלי שחיטה. אמר זה אמר רבי חנינא לחכה רבי שמעון זורי, שאפילו יפריס בן פקועה לגבי קרקע, לא טעון שחיטה, וכן היה רבי שמעון זורי מתיר בבנו של בן פקועה, ובן בנו עד סוף כל הדורות, לאכול אותם בלי שחיטה. רבי יוחנן אמר, הוא מותר ובנו אסור. עד הברחב הוא הווה לבן פקועה, דנף על דובה עלי. הוא היה לו בן פקועה שגדל, שנפל עליו זאב וטרף אותו, ולא יכול היה לחיות. עתו לקמי דרבעה שאמר לי, זיל שלך, ללך שחוט אותו. הרי מותר. משתת הנקמה שהפריס עליה בקרקע, טעון שחיטה מדרבנן, לכן הוא מלך שחוט אותו. אמר לי, אמר זירה, אמר בי חנינה, לך רבי שמעון זורי, וכן רבי שמעון זורי, מתיר בבנו, ובני לו הסוף כל הדורות, אפילו רבי יוחנן לא קמה אלה בנו, אבל אי הוא לא יצריך אותו שחיטה, למרות שהוא הפריס עליה בקרקע. אבל רבי יוחנן דיבר רבי שמעון זורי כמר, כלומר, רבי יורבן אומר, לא בא לפסוק הלכה, אלא הוא בא לומר, דבריו נאמרו לי שיטת רבי שמעון זורי. בא לומר לנו, שרבי שמעון זורי עצמו מודה בבלת בן בקועה שהוא אסור בלי שחיטה. אומרים, להלכה ייתכן שכאן רבי יוחנן פוסק כמוני, כמו תנקמה, שכל שפריס לגבי קרקע טעות שחיטה. ואמר רבין, אמר רבי חנין, אמר אולה, אמר רבי חנין, הלכה כרבי שמעון זורי, ולא עוד אלא כל מקום ששנה רבי שמעון זורי הלכה כמותו. אז זה משיב רב אשי, אמר לאנה, כי הסביר לי, אמר רבי יונתן, הלכה כרבי שמעון זורי במסוכן. ותרועה מעשר של דמי. כלומר, אני סובר כמו הדעה הבאה, שחולקת על רבי חנינה, שאמרת שכל מקום הלכה כרבי שמעון זורי, אלא הלכה כמוהו בשני עניינים, במסוכן ובתרומת מעשר של דמי, ולא בעניין אחר. יצא שעניין בן פקועה, אומר רבי יונתן, שהלכה כתנא קמא, שכל שיפריס רגב לגבי קרקע, טעון שחיטה מדרבנן. מה הם שני הדברים? לנו מסוכן, דתנן, ומשנה בגיטין, והראשונה היו חכמים אומרים, היוצא בקולר להרג לדי המלכות, ואמר, כתבו גט לאשתי, הרי אלו יכתבו ויתנו, יכתבו את הגט ויתנו. כלומר, למרות שהוא לא אמר תנו את הגט, אנחנו משערים בדעתו שבאמת רצה שיתנו את הגט, והפך אותם לשלוחים גם לגרש לאשתו. אם תוך שהיה בהול על נפשו, הוא שכח להוסיף תנו. חזרו אחרי זה, בתקופה אחרת, חזרו החכמים ואמרו, אף המפרש שיוצא בשיירה, דינם כן, אם אמרו כתבו גט לאשתי, מפרשים שהם גם יתנו. ורבי שמעון זורי אומר, אפילו החולה שהוא מסוכן, דינו כך. גם כאן אנחנו משערים שאכן רצה לגרש לאשתו, אלא שלא הייתה דעתו מיושבת להוסיף תנו. זה מסוכן. ותרומת מעשר של דמי, דתנן מסכת מאי, תרומת מעשר של דמי שחזרה למקומה, נתערבה שוב בפירות שהפרישו מהם ונאסרו כל הפירות לזרים. רבי שמעון זורי אומר, אף ביום חול שואלו ואוכלו על פיו. גם ביום חול, לא דווקא בשבת, שואלו לאמרת שמחלו את הפירות, אם יסר אותיו, יאמר, יסרתי אותיו, אוכלו על פיו. כי הפסד גדול ואין לו תקנה אחרת, הקלו חכמים כאן, יסמוך על המארץ, על פיו של המארץ, ולשאול אותו אם הוא יסר, והוא מיסר, אז מותר לאכול על פיו. הגענו לדף עין ו' ומודע א' במשנה הבא, ונראה את ההמשך בזרד השם, פעם הבאה, חזק וברוך.